ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
הלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. והפעם פרק טיפה שונה, אני התארחתי אצל אבי כחלון לפרק בפודקאסט שלו, עושים חיים. באופן כללי פודקאסט מאוד מעניין שאני ממליץ לכם להאזין, פרקים מבחרים ממנו. יצא לנו פרק מאוד מאוד מעניין, הנושא של דירה בישראל, איך אנחנו מגדירים בכלל מטרה ושואפים להגיע אליה, מה אני עושה כשאין לי הון עצמי, למשוך פנסיה, לא למשוך פנסיה, יצא פרק מאוד מאוד מעניין בעיניי. תהנו מהפרק חברים, נתראה בפרקים הבאים, ביי.
טוב, שלום לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפרק נוסף של עושים חיים. היום אנחנו בפרק מספר 50, כסף בקירות, נגלה האם יש סיבה מוצדקת למרוץ אחרי דירה, איך לוקחים משכנתה, ומה עושים שאין הון עצמי. טוב, אז ברכות, פרק מספר 50, הפעם בקונספט קצת שונה, בזום. ימים לא קלים עוברים על כולנו, מלחמה, אי ודאות כלכלית, ריביות גבוהות, ובקיצור, בישראל אף פעם לא משעמם, אבל לפני שנצלול ככה לעומק של הפרק, בר פה איתי, בר, מה קורה אחי?
אהלן נבי, מה שלומך? ערב טוב.
ערב טוב, מה, איך אתה?
בסדר, אתה יודע, ימים לא קלים, אז בסדר, זה, כן. זה הכל יחסי כמובן, אבל אין מה לעשות. משתדלים להמשיך בשגרה כמה שאפשר, עוזרים איפה שיכולים, תורמים מהידע, מהזמן, מהכסף, ומתקדמים הלאה.
שומר על אופטימיות, מה שנקרא.
אני משתדל, כמה שאפשר.
חשוב, חשוב, חשוב. אז רגע, לפני שנצלול ככה לעומק של הפרק, ונתעסק באמת בדבר המהותי של כל הנושא הזה, של רכישת דירה, כן, לא, האם כדאי, מומלץ, במיוחד עכשיו, בר, תספר למי שלא מכיר אותך, מי אתה, מה אתה עושה היום, ומה ככה הטריגר שגרם לך לעסוק במה שאתה עושה.
כמה מילים על עצמי, אני בר נעמני, בן 29, מראשון לציון, אני במקור, בהשכלה, מתעסק בכלל בעובד הייטק, מתעסק בהבטחת מידע, עבדתי בעברי במייקרוסופט, עשיתי תואר במדעי המחשב, במכלל המינל. כסף זה תמיד היה סוג של תחביב כזה, אני מגיל 17, התחלתי להשקיע כבר לבד בשוק ההון, בעזרת איזה ספר כזה שמשפחה קנו, ועשיתי את כל הטעויות האפשרויות, אבל למדתי המון בעצמי. נקודת פתיחה שלי הייתה שזה כסף שחסכתי תוך כדי זמן שעבודה, כזה חופשים גדולים וכו וכו, ואמרתי אני לא אתעשר מהכסף הזה, אבל אני אלמד. אני אלמד ואבין, ותוך כדי מה שנקרא זה, וכשיהיה כסף, אני כבר ידע מה לעשות איתו. זה היה נקודת מחשבה, זווית החשיבה בגיל 17. לשמחתי זה הוכיח את עצמו, היום יש קצת יותר כסף, ואני באמת יודע מה לעשות איתו. אמנם לא וורן באפט, אבל את הטעויות עשיתי בכסף קטן, מה שנקרא. אז ככה, אם יש מאזינים שהם צעירים, אני לגמרי חושב שזה כיוון נכון. מה שכן, יש היום הרבה הרבה יותר, מה שנקרא, בלוגים וקבוצות ומקורות שאפשר ללמוד מהם בצורה הרבה יותר נוחה. ופייסט פורורד קדימה, באוגוסט 2018, כאילו, עם השנים, אני למדתי והתפתחתי בקורסים והכל, גם הרבה לימדה עצמית והרבה קורסים. וב-2018 פשוט פתחתי את ידע שווה כסף, מתוך מקום של חשיבה של כזה, בוא נעזור לאנשים ונראה איך הדבר הזה הולך, איך הדבר הזה עובד, ובוא שיהיה מקום פשוט שאפשר ללמוד בו על כסף ולשאול בו על כסף. ושוב, עוד פייסט פורורד קדימה, כי אנחנו רוצים להגיע לעניין. חמש שנים, קצת יותר מחמש שנים קדימה, אנחנו קהילת הפיננסים הכי גדולה בישראל, עם למעלה 200 אלף חברים, רק בפייסבוק. יש לנו פודקאסט, יש לנו אתר אינטרנט, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, טיק טוק. קבוצות וואטסאפים, אנחנו עושים הרצאות, אנחנו מרצים במכלל המינל, פתחנו קורס, פרסונל פייננס, ראשון מסוגו בישראל, במכלל המינל, ספר, משחק קופסה, ועושים הרבה הרבה פעילויות, ופשוט מנגישים את עולם הפיננסי בגובה העיניים. זה, אם אני מתמצאת ככה את הכל, זה ממש 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 בקצרה עליי. מי שמעניין אותו אגב את הדרך, מוזמן להזין לפרק ידע שווה כסף, לפרק הראשון, שם אנחנו, אני והשותף של ישי, מזכירים ומדברים איך עשינו את זה, ואיך הגענו לזה, ואיך התחלנו.
לגמרי, יפה. אז קודם כל אני חייב להגיד ברמה האישית שאני מאוד אוהב את התוכן שלכם, אז מי שלא מכיר ומי שלא חווה, אם זה בפודקאסט, אם זה בפייסבוק של הקהילה הנהדרת, ממליץ בחום, לכו, תראו, תשמעו, יש שם הרבה ידע ששווה באמת הרבה כסף, וגם מאוד אהבתי את הדוגמה שנתת, שבעצם לקחת כסף קטן, התחלתי, התגלחת עליו מה שנקרא, הרגשת, התנסית, אין שני להתנסות אמיתית, ומפה כבר אתה יודע מה עושה עם הכסף הרציני.
המשמעית, אני רק אגיד שזה כן. זה היה הדרך שלי בהתחלה, עכשיו יש יותר כלים, יש הרבה מידע באינטרנט, כמו לנו בידע שווה כסף, בין אם זה בקבוצה שאפשר להתייעץ, ובין אם זה באתר אינטרנט והפודקאסט, הרבה תוכן גם חינמי וספרים, שאפשר, אפשר כאילו כן לקצר את הדרך, כמובן יש קורסים ודברים כאלה, אבל אבל אפשר להיעזר גם בכלים
האלה. יש הרבה עזרים, אין ספק, יש היום הרבה עזרים, ואנחנו נמצאים אפילו באינפלציה של ידע, אבל בסוף אין שני להתנסות, ללבוא, לקחת, לעשות, כאילו זה שילוב של השניים, כי אנשים שגם קוראים ספרים ועושים קורסים ולא עושים כלום, זה גם לא חסר.
אמת.
אבל בוא נתחיל רגע מההתחלה, כי בשביל זה התכנסנו פה היום ככה בזום, ביום סגרירי שכזה. האם לדעתך נכון לקנות דירה היום בישראל, או שעדיף לקחת את הכסף שיש לנו ולהשקיע בנכסים אחרים, אם זה בשוק ההון, קריפטו, כל מיני הזדמנויות עסקיות כאלה ואחרות, כאילו איפה כדאי לי היום לשים את הכסף, האם זה בנכס, בדירה, או בדברים אחרים?
אז תראה, אני לא יודע אם זה מה שהמאזינים רוצים לשמוע, אבל אין לי תשובה של כן או לא, כי בסוף זה מאוד מאוד תלוי ומשתנה, אבל אני אעשה כן לתת הכוונה. הגישה שלי אומרת, איך שאני רואה את הדברים, לפחות כרגע, ואני אומר בכנות, זה דברים שיכולים להשתנות, אבל אנחנו כרגע מדברים על דצמבר 2023. הגישה שלי אומרת דבר כזה, בסוף, אם אתם אנשים שרוצים לחיות במדינת ישראל, ורואים את העתיד שלכם במדינת ישראל, ואני לא מדבר על זה בגלל המלחמה, דיברתי על זה עוד לפני זה. אם אתם רואים את החיים שלכם במדינת ישראל, ואתם רוצים לחיות כאן, וזה לא בהכרח, לא משנה אם אתם רוצים דירה למגורים בישראל, או לחיות בסחירות כל החיים, זה בסדר. ואגב, כלכלית יש מצב טוב שסחירות, לגור בסחירות מה שנקרא, זה עדיף כלכלית, אבל נשים את זה רגע בצד, אם תרצה להתעמק בזה אחר כך. בשורה התחתונה, אם מישהו רואה את עצמו חי בישראל לדווח זמן, ל-10, 15, 20 שנה או כל החיים קדימה, אני חושב שיש היגיון בלקנות דירה. יכולה להיות למגורים, יכולה להיות להשקעה, כל אחד והעדפות שלו, יש יתרונות לפה ויתרונות לשם. כלכלית בדרך כלל יותר נכון לקנות דירה להשקעה, ואמרתי, אם תרצה להתעמק בזה, יש לנו שני פרקים שלמים בפודקאסט רק על שוק ההון ונדל"ן, אבל התפיסה שלי אומרת, יותר נכון לקנות דירה בישראל, אם אתם מתכוונים לחיות פה, כדי להפחית סיכון, כי בסוף ממה אנחנו מפחדים? אנחנו מפחדים שמחירי הדירות ימשיכו לטוס, ובסוף אם אנחנו מתכוונים לחיות בישראל, אז לא משנה אם אנחנו קונים דירה או שוכרים דירה, אנחנו חשופים לשוק הדיור בישראל. זו התפיסה שלי, ולכן כשאנחנו קונים דירה להשקעה או למגורים, אנחנו בעצם מקטינים סיכון, שזה הדבר הנכון מבחינתי לעשות, כלומר, יכול להיות שאני אראה לכם במספרים, וזה אגב סביר להניח מה שיקרה, אני אראה לך במספרים, אבי, שההשקעה בשוק ההון, למרות העליות המטורפות שהיו פה בנדלן, מספרית ב-30 שנה האחרונות, או 25 שנה האחרונות בשנת 2000, היה עדיף להשקיע בשוק ההון. אבל בסוף, אם בן אדם לא עשה את זה, או לא עשה את זה בזמן, או ברח, או פחד באמצע, או משהו כזה, ומחירי הדירות טסו לו, ועכשיו הוא לא יכול לחיות בישראל, הוא לא יכול לרכוש את הדירה שהוא רוצה, הוא לא יכול לזכור פה נכס, או שהוא צריך לשלם הרבה הרבה יותר, זה לא בהכרח עוזר לו. ולכן אני אומר, כן. יש היגיון בעיניי כן לקנות דירה בישראל, בשביל להפחית את הסיכון. בשורה התחתונה, מבחינתי, התשובה היא גם וגם, אני מדבר כמובן על נכס יחיד. מעבר לנכס אחד, דירה שנייה והלאה, בגלל שבנדלן יש המון המון עלויות נוספות בעסקה, אוקיי? עלויות התחלתיות, אני בהחלט לא בטוח שזה משהו שהוא נכון, ואני חושב כרגע שאם הולכים לדירה נוספת, צריכה להיות עסקה מה שנקרא בוננזה, כלומר צריכה להיות עסקה ממש ממש טובה, כי יש פה הרבה, רק שדיברנו על מספרים, בסוף יש פחות או יותר, אם אנחנו מכניסים 8% מס רכישה, ועוד עורך דין, ועוד אולי שיפוץ, ועוד כל מיני עלויות ברכישת דירה, אנחנו מגיעים על פחות או יותר 10% שאנחנו משלמים day one על כל המסביב, שזה המון, זה תשואת שכירות של 3 שנים אולי, משהו כזה, אז צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, ולהכניס את זה לסט השיקולים.
אגב, אבל בואו נדבר רגע, נתת פה נתון שהוא מעניין, שאמרת שאם אנחנו משווים ב-30 שנה האחרונות שוק ההון מול נדלן, אז שוק ההון יצא יותר רווחי, אבל לדעתי, אם אנחנו שמים לב על הנושא של המינוף, שבדרך כלל אנשים לא ימנפו כסף בשוק ההון, אלא בעיקר בנדלן, המשוואה טיפה משתנה, תקן אותי אם אני טועה.
זה נכון, ובגלל זה אני אומר, ההשוואה היא טריקית, ובגלל זה אמרתי שיש... יש לנו ממש שני פרקים שלמים, זה 1.5 שעה פחות או יותר, שדיברנו על זה וזה, ויתרונות לפה ויתרונות לשם, ויתרונות פסיכולוגיים לכאן ולשם. אני מסכים איתך מצד אחד, מצד שני, יש אפשרות כן למנף בשוק ההון, בין אם זה לקחת ממש כסף הלוואה, ולהשקיע זה פחות אנשים עושים, אבל יש כל מיני אלמנטים של קרנות ממונפות או דברים כאלה, יש להם בעיות וסיכונים משלהם אגב, זה לא בהכרח משהו שהוא נכון לעשות, להפך, לרוב זה לא נכון לעשות, אבל יש אפשרויות. אני כן אגיד שזה היה נכון מאוד בתקופה של ריבית מאוד נמוכה. שזה מה שראינו ב-2008. היום, תשים לב, אנשים לא מבינים את זה, אבל היום אנשים לוקחים משכנתה באזור 4.5-5% לשנה, ומקבלים על זה תשואת שכירות של 2.5-3% ברוטו. כלומר, איפה המזגן שהתקלקל, או הדלת, או התיקון, או חודש בלי סוחר, אתה מקבל נטו, אולי 2-2.5% נטו, אני מדבר על אזורי המרכז.
כן, 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 אני מספק.
תבין, תבין, אנשים לא מבינים את המשמעות הזאת שבסוף הם לוקחים כסף ומשלמים עליו יותר ממה שהם מקבלים עליו, אני מדבר על תשואת שכירות נטו, כמובן שאם יש עליית ערך, זה הפער הגדול.
לגמרי. טוב, אז בואו נעשה איזה סנריו כזה, שנניח אני כן רוצה לקנות דירה, כמו שאמרת, אם זה מבחינה רגשית, ואם מבחינת הגידור שאני רוצה לגדר ולהיות חלק מעולם הנדלן, ולקנות את הדירה הראשונה שלי, וכמו שאנחנו רואים, המחירים לא מפסיקים לעלות, אולי עכשיו יש קצת איזו עצירה קטנה, בגלל היה ודאות בשוק והמלחמה וכו', וגם כמו שאמרנו, ריביות גבוהות, ואז זה פחות משתלם למשקיעים, אבל אני כן רוצה לקנות דירה, איך אני בכלל מצליח להגיע למצב שאני חוסך לדירה במדינה שהמחירים לא מפסיקים לעלות, כאילו זה מרגיש כמו מרוץ כזה, אחרי משהו שאי אפשר להגיע אליו, איך אתה בכלל מצליח לי להתחיל לחסוך לדבר הזה?
תראה, קודם כל חשוב להבין, אני לא קוסם, ואין קוסמים בעולם הזה, אין דבר כזה שזה, עכשיו יש אפשרות, הייתה אפשרות, עדיין יש אפשרות לקנות דירה ללא הון עצמי, אוקיי? ובדרך כלל מה שעושים זה מביאים איזה הלוואה ממקור אחר, שהיא משמשת בעצם כהון העצמי, וזה כל הטריק, אם אתם רואים כל מיני פרסומים כאלה באינטרנט, כשהריבית כן. הייתה אפסית, זה עוד היה יכול להיות נחמד, עוד היה יכול להיות הגיונים המספרים, היום כשהריבית היא כבר לא
עוד גבוהה,
בדיוק, הריבית יחסית גבוהה, אגב, זה גבוה יחסית למה שהתרגלנו ב-15 שנה האחרונות, אם נלך קצת יותר אחורה, הריבית הייתה גם 7-8%, ואפילו יותר פה בישראל, אז הכל פרספקטיבה כזה של כמה זמן אחורה אנחנו לוקחים. בשורה התחתונה אני אגיד דבר כזה, להיזהר ממינופים מאוד מאוד גבוהים, זה קודם כל, אז כל מיני טריקים של לקנות דירה ללא הון עצמי, אני ממליץ להיזהר מזה, זה יכול להיות רלוונטי אם יש עסקה מטורפת, ואם יש לכם תזרים מאוד 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 חזק, אוקיי? אני כן, סנריו, מישהו שישתחרר מהצבא והולך לעבוד בהייטק ומרוויח 30 נטו, 25 נטו, וחיים ההורים אפילו בשנים הראשונות, יכול לקרות, ילד בן 24, שיהיה ביחידה טכנולוגית, אני באתי ממקומות כאלה, אני רואה את זה, אז וואלה, יש מצב שהוא עכשיו יחזיר 15 בחודש לשנתיים שלוש קדימה, ויסגור מהר הלוואות כדי לא לשלם הרבה ריביות. זה עוד תרחיש שהוא הגיוני. עכשיו, אני חוזר רגע אחורה, אני לא קוסם. בסוף צריך להתחיל ולחסוך את ההון, את ההון העצמי לדירה. אין מה לעשות, צריך לחסוך את ההון הזה. המינימום של המינימום, תלוי, יש דירות שבורות גם ב-500-600 אלף שקל. אני לא מדבר על אלה, אני מדבר על המינימום, בוא נגיד מיליון שקל דירה, 1,200,000 דירה באזורים האלה. בשביל זה, נעשה חישוב שיהיה קל על מיליון שקל, מינימום הון עצמי 25% לדירה ראשונה. זה 250 אלף שקל. תוסיף עלויות, תוסיף פה, תוסיף שם, זה מינימום של 300 אלף שקל שאתה צריך להביא. עכשיו, איך מביאים? אין קסם. מקטינים הוצאות או מגדילים הכנסות, עדיף גם וגם. ואני אומר, בסוף, כל בן אדם, אני רגע יוצא רגע מעניין הפיננסי, כל בן אדם צריך להבין מה היכולות הכלכליות שלו, איפה הוא עומד, ולהבין ולבחור את הוויתורים שלו. כלומר, יש כאלה שיגידו, תשמע, אני לא יכול, לא מסוגל לראות את ההורים שלי, לא יכול לחיות, אני אוהב אותם, לא חייב לחיות איתם באותו בית. אני חייב לצאת מהבית. דבר ראשון שאני עושה, אחלה, מגניב, בסדר גמור, מכבד, מקבל את זה. אני בסיטואציה שלי זה לא ככה, אבל מקבל את זה, הכל טוב. אתה רוצה לחיות מחוץ לבית, אתה לא חייב לגור במרכז תל אביב, יכול להיות שתגור במקום אחר שהוא טיפה יותר זול, כדי שכן תוכל לחסוך, בסדר? תכניס, תיכנס לדירת שותפים או דברים כאלה. לי היה חבר ששכר דירה בראשון, שזה מרכז הארץ, באזור 1,300-1,400 שקל הוא שילם לחודש, שזה לא הרבה, לגמרי משהו שמאפשר לחסוך. כמובן שיש עוד הוצאות, אבל הבנת. אז מה שאני בא להגיד, בסוף כל אחד צריך להבין מה חשוב לו, ואי אפשר, אתה יודע, גם לזכור דירה, גם לקנות רכב, גם לטייל כל יומיים בחול, גם לקנות אייפון הכי חדש, וגם להרוויח 8,000 שקל בחודש, ולהגיד, אני לא מצליח לחסוך. כל אחד יעשה את הוויתורים שלו, אני לא נכנס פה עכשיו לאנשים, צריך להבין מה באמת חשוב לכם, ולהבין שאם אתם רוצים לחסוך, ואם אתם באמת חשוב לכם דירה, תציבו מטרה, תגיד, תבינו רגע מה היעד, אני לוקח שנה קדימה, שנתיים קדימה, שלוש שנים קדימה, אני צריך לחסוך 300 אלף שקל. נניח שהתחלתי מאפס. לוקח 300 אלף שקל, מחלק ל-30 חודשים, אני אומר, אני צריך לשים 10 אלף שקל בחודש, כל חודש, בצד. הגיוני? לא הגיוני, לא יודע, אני בכלל מרוויח 7,000 שקל, איך אני אחסוף 10,000? אז או שתמצא דרך להגדיל הכנסה, או שתבין שזה מטרה לא ריאלית כרגע, אז בוא תגדיל את זה ל-5 שנים, ובינתיים תבין איך אתה מגדיל הכנסה. בסוף, 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 בגישה שלי, אפשר להקטין הוצאות, וזה נכון הרבה פעמים למי שמתנהל מה שנקרא מפוזר, אבל זה עד גבול מסוים. בסוף יש לנו כסף, ואנחנו רוצים ליהנות ממנו, וזה בסדר גמור. תבחרו כל אחד את המלחמות שלו ואת הוויתורים שלו, תבינו איפה אתם יכולים לקצץ, אבל בסוף תבינו איך אתם יכולים להגדיל הכנסות. ועוד נקודה אחרונה לחבר'ה שהם צעירים, תתמקדו בשלב הזה בפוטנציאל הגדרת ההכנסה. כלומר, בסוף, אני כמה שאני מחנך להשקעות, אני אומר, חבר'ה, תשקיעו את הכסף, בסוף, אם יש לכם 50,000 שקל או 70,000 שקל, ואתם כל היום מתעסקים בעוד 0.25%, בעוד 0.1%, בעוד פה ושם, זה נחמד, זה טוב, זה לא כזה משמעותי. הזמן שאתם משקיעים, עדיף תשאירו את הזמן הזה בללמוד עוד קורס, או לפתח את היכולות שלכם, שיגדילו את ההכנסה שלכם, בין אם זה עסק נוסף, ובין אם זה במקום העבודה שלכם, או להרחיב את העסק הקיים, אם יש לכם עסק. לא משנה מה, אם אתם שכירים, אז משהו שיכול להגדיל לכם את השכר, תעשו להסבת מקצוע, להתקדם לתפקיד החדש או משהו כזה, כי אם תכניסו עוד 1,000 או עוד 2,000 שקל נטו כל חודש, זה הרבה יותר משמעותי מאשר תעשו עוד 1% תשואה, עוד 2% תשואה, בסכומים קטנים. כשתגיעו לסכומים גדולים ולאט לאט, אז כן, זה יהיה משמעותי, אבל ברגע שיש כסף קטן, תשקיעו את הזמן בפוטנציאל ההסתכרות, בלהגדיל את ההכנסה, זה הרבה יותר משמעותי.
אני חייב להגיד שאני מאוד התחברתי למה שאמרת בסוף. אני יכול לשתף שאני בן 25, עוד מעט 26 כבר, ואתה יודע, אני רואה בשכבת גיל שלי את אותם אנשים שאוטומטית הלכו למקצועות הכפיים, כי בגיל צעיר זה מאוד מפתה, כי יחסית, אני אומר במרכאות, אתה תרוויח סכומי כסף יפים ונעים, אבל הסקיילביליות שלהם והצפי, ההכנסה הטבעי שלהם הוא מאוד מאוד נמוך, ביחס למי שנניח יפתח את עצמו מבחינה עסקית, או ילמד, או יעשה קורסים, או יעשה תואר, whatever, יכול להרוויח בעתיד לשמיים וארץ. ואני תמיד אומר שלדעתי בשכבות גיל האלה, שהשתחררת מהצבא, ראית כיוון, תפסת כיוון מה הדרך שלך, ההשקעה בעצמך היא מאוד מאוד קריטית, כדי שבעתיד לא יהיה לך תקרת זכוכית כמה תוכל להרוויח. אז עם זה אני מאוד מאוד מסכים.
אני מסכים ומחזק, ואני אומר, זה עשור שהוא סופר קריטי. כלומר, משחרור מהצבא, או נגיד הקבע, עד אזורי גיל 30, פחות או יותר, כל אחד והטיימלנד והמסלול חיים שלו, שבדרך כלל מתמסדים ומתחתנים וילדים, ואז גם הרבה יותר קשה גם לעשות שינויים, וגם לחסוך בצורה משמעותית. העשור הזה, קחו, באמת, זה זמן גם אגב ליהנות. אני אישית גם הייתי בחול בטיול גדול בחצי שנה, ונהניתי וטס וחברים והכל טוב ויפה, ויש לי גם רכב, אני מחזיק, זה לא כלכלי, הכל בסדר. אני יכול להרשות לעצמי גם בסיטואציה כזאת ואחרת. בסופו של דבר אני אומר, זה סופר קריטי העשור הזה, וזה סופר קריטי להמשיך וכאילו וכן, ולחסוך. בעשור הזה, כי הרבה פעמים חבר'ה שאפילו מי שמרוויח 6 בחודש או 7 בחודש, אבל הוא כן גר עם ההורים כי הוא רק עכשיו השתחרר, בדרך כלל המצב שלו יותר טוב מסטודנט שחי במרכז תל אביב, או לא משנה, שוכר דירה, וגם אם הוא מרוויח 8 בחודש, הוא לא חוסך כנראה כי הוא חי מחוץ לבית, אז אפשר, זה כן משהו שאפשר לחסוך בתקופה הזאת של החיים יותר קל, החיים יותר גמישים.
לגמרי. טוב, אז בוא נגיד שהבנתי איך חוסכים, ואיך משאירים כסף בצד, אבל עכשיו אתה נמצא בפני דילמה, האם שווה להשקיע את הכסף ששמרתי בצד בשוק ההון, כי נניח אני בן 25, ובאמת אני רוצה להתחיל להתמסד לקראת גיל 30, ואז לרכוש גם דירה, והאם שווה לי אז נגיד בדווח יחסית קצר של 5 שנים, כן לקחת את הכסף שאני שמר בצד ולהשקיע אותו בשוק ההון, ואולי ככה למקסם את פוטנציאל החיסכון שלי, או שאתה אומר, תשמע, 5 שנים זה טווח זמן קצר מדי, אבל הסיכון גדול, עדיף לך כבר לשמור את הכסף, תחסוך אותו as is, ותשקיע באמת בטווח הזה שדיברנו, בין הכנסה לבין הוצאה.
קודם כל זה מאוד אינדיבידואלי, ויש אנשים שהם שונא סיכון ויותר, ויש כאלה שיותר אוהבים סיכון. אני בתפיסה כן. שלי, יחסית, אוהב לקחת סיכונים באופן מחושב כמובן, בעולם ההשקעות. במקומות אחרים קצת פחות, אבל בעולם ההשקעות, אולי זה כי אני יצא לי לחוות את זה מה שנקרא מגיל 17, אז אני למוד ניסיון, אבל אומר גם, זה אגב, אתם תגלו על עצמכם, כל אחד יגלה על עצמו רק כשהוא מתחיל לשחק את המשחק, רק כשהוא מתחיל להשקיע. גם אם בהתחלה זה סכומים יחסית קטנים, אתם פתאום תבינו, כי יש כאלה שוואלה, תשמע, לא ישנים בלילה, הפסידו 2,000 שקל בשוק ההון, רואים את התיק שלהם, הפסידו 2,000 שקל, וואי, זה, חפסדתי, אני לא מאמין, 2,000 שקל, מה הייתי יכול לעשות איתם, זה שבוע עבודה ופה ושם. אז לאנשים כאלה לא משנה מה אני אגיד עכשיו כלכלית. לא מתאים להם להשקיע בשוק ההון לדווחי זמן קצרים. לא מתאים להם אולי בכלל להשקיע בשוק ההון, ואם כן, אולי רק בסיכון נמוך, בתנודה מאוד נמוכה. זה רגע אני אומר דבר ראשון לפני שזה. עכשיו, בתפיסה שלי היא דבר כזה. אני חושב שהגיוני בגיל צעיר לקחת סיכונים. ואני אומר דבר כזה, אני מעדיף את הפוטנציאל הזה, כמובן כמו שאמרת, 5 שנים לשוק ההון, למניות, זה לא דווח מאוד מאוד ארוך, אבל אני בתפיסה שלי כבר, אני אומר וואלה סבבה, אני מעדיף להשקיע את הכסף בשוק ההון, ביחסית בסיכון גבוה, מתוך מה שנקרא אופציה או תקווה שהשוק יעלה, ולמקסם את הפוטנציאל שלי, ואני מבין שאם יתממש הסיכון, ומה שנקרא, אנחנו בדיוק אני בשנים האלה יש ירידות או משהו כזה, הכל בסדר, אז אני לא אקנה כרגע דירת החלומות שלי, שאני לא אקנה כרגע, אני לא אקנה את זה בגיל 30, אני אחכה שנה, שנתיים, שלוש, אוקיי? עכשיו, אני, זה התפיסה שלי, יבוא אבי, יגיד לי, תשמע, אין לי את השנה, שנתיים, שלוש, אני בגיל 30, לא יודע למה, אשתי חייבת ככה וככה, אבא שלי חייב שאני אקנה דירה עד גיל 30 או משהו כזה, זה חייב להיות קשיח, זה חייב להיות ליד ההורים, זה חייב להיות במחירים כאלה וכאלה, וזה, כלומר, בסוף זה תלוי כמה הבן אדם יכול להיות גמיש. הגמישות הזאת והיכולת לקחת והסיבולת לסיכון, היא תקבע איפה אתה בסקאלה, זה גם לא חייב להיות, אתה יודע, או 100% מניות או 0% מניות, יש גם באמצע, אפשר לשחק עם זה, וכמובן ככל שמתקרבים ליעד, וזה נהיה יותר מוחשי, אוקיי, נניח סתם, חסכתי 2-3, השוק עלה קצת, שיחק לטובתי, אני מבין שעכשיו אני לקראת חתונה או מתחתן, ואני מניח שעוד 1-2 אני כבר רוצה לקנות דירה, בוא נפחית סיכון. אוקיי, זה לא שחמש שנים אני בפול גז, ופתאום אחרי 5 שנים אני מוריד לאפס ברגע. אפשר לנהל את הדבר הזה, אני כן בעד לקחת קצת יותר סיכונים, אבל בסוף זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי בגמישות. אם יש גמישות ויש סיבולת לקחת סיכונים, אני בעד, אני חושב שזה נכון, מקסימום קורה, לא יודע מה איזשהו תרחיש, אז נחכה עוד שנה, אז נחכה עוד 2, נחכה עוד 3, לא, כנראה שבסוף השוק יתושש.
אני שם לב בר, אצלך באג'נדה הכלכלית שלך, אתה שם הרבה דגש גם על הפן הרגשי. כאילו, גם קודם שדיברנו גם על דירה וגם על השקעות עכשיו בשוק ההון, אתה קודם כל שם את הפרספקטיבה האישית של אותו בן אדם, מנסה ככה להרוז לו את החליפה שלו, להבין מי הוא ואיך הוא מתנהל בסיטואציות, ומה כל ההשפעות הסביבתיות שלו, אם זה משפחה, בן, בת זוג, whatever, ואז כאילו לנסות להתאים לו את ההתאמה בכל שאלה שאני שואל. ואני אומר, לי זה נראה גם קודם כל מאוד מאוד נכון, כי באמת כולנו, אף אחד לא דומה אחד לשני, וכל אחד מגיב אחרת לכסף, וכסף על פניו שהוא אפילו זה מספרים, לרובנו זה משהו מאוד מאוד רגשי. אז השאלה, האם אתה, שאתה לוקח החלטה כלכלית, אתה לוקח אותה הרבה פעמים גם ממקום של רגש, או דווקא יותר ממקום של מספרים, as is, מה יותר נכון כלכלית?
אני אגיד לך דבר כזה, קודם כל, יכול להיות שאם היית מדבר עם בר לפני 5 שנים, הוא היה יותר חד משמעית, יום אחד, שמע, ברור שמניות, ככה וככה, כנראה, אני לא זה.
כן, כן.
בגלל שאני נחשף כל יום, בוא נגיד, 200,000 אנשים בקבוצה בוואטסאפ, בפייסבוק, אבל כל היום בקבוצות וואטסאפ שלנו בזה, וכל היום שואלים אותי בפרטיה, ובאים אליי עם סיפורים, ויודעים כבר שאני מתעסק בכסף, אז חברים, ומשפחה, והוא, והפה והשם, אני מבין שבסוף, יש את האקסלים, ויש את הסטטיסטיקות, והכל טוב ויפה, ואני יכול לדקלם לך ששוק ההון עושה 9%, בין 8-10% בשנה, ואינפלציה, ופה ושם, ומחירי הדיור, בסוף יש את החיים עצמם, ובחיים עצמם קורה שיש בלטמים, ובחיים עצמם קורה שאתה חושב שאתה עושה מה שאתה רוצה, אבל פתאום בת הזוג אומרת, לא, אני לא מוכנה, אוקיי? והתחתנת, או פתאום יש ילדים, ופתאום הכל משתנה. אז לכן אני אומר, אני משתדל מה שנקרא גם להיות יותר אחראי, כי אנחנו מדברים פה להמונים, ואני לא יודע מי הולך לשמוע את הפודקאסט, אז לכן אני אומר, בסוף זה כן מאוד אינדיבידואלי, ובסוף אנשים, וגם אני לפעמים לוקח החלטות, שהם כן באות מפן רגשי, וסתם, אני אתן דוגמה, כשאני קונה רכב, ואני מחזיק רכב, ברור לי שזה לא כלכלי, אבל אני מבין, תעלו תועלת, ואני מבין שאני יכול לעמוד בזה, וכן, אין לי איזה רכב מפואר, כן? אבל אני יכול לעמוד בזה והכל סבבה וזה לא כלכלי וברור שיותר כלכלי לנסוע בתחבץ למרות שזה כבר תלוי בחישובים של הזמן כמה זמן אני חוסך לעומת כמה זמן זה עולה לי
כי גם הזמן שווה כסף
ובדיוק כמה הזמן שלי שווה אבל בסוף בשורה התחתונה אני יודע שאני הולך לקנות דירה למגורים בישראל מתישהו בעתיד לי ולאשתי ובעזרת השם למשפחה שתהיה זה לא יהיה כלכלי ברור לי ברור לי שאני יכול לקחת את הכסף הזה ולעשות אותו יותר כסף במקום אחר ועדיף לי לגור בסחירות אבל יש שיקולים שהם בסוף לא רק כסף אוקיי ובין אם זה ביטחון ובין אם זה אתה יודע השקט והרוגע והנחת ובעל דירה ואני רוצה לגור קרוב להורים וחברים ולא משנה מה
אגב זה היה גם ברוך לאותו בר בגיל 25
כן אולי בגיל יותר צעיר הייתי אומר לך לא אני לא יודע אבל בגילאים כאילו שאתה יודע, טיפה אתה חושב קדימה, ואני משתדל לחשוב קדימה, כן, זה היה לי ברור שאני אקנה מתישהו, כי אני, לי זה ברור שאני אחיה במדינת ישראל.
לא, לקנות ברור, לקנות ולגור ליד ההורים, וכאילו לגור, לקנות ולגור באותה דירה, הכוונה, וכל הקונטקסט הזה.
שמתישהו אני אקנה דירה למגורים בישראל, כן, כן, זה היה לי ברור. כן. אתה יודע, השאלה של מתי, איך, למה, כמה, זה אגב, זה משתנה גם, שוב, לא אגיד כל הזמן, אבל זה משהו שמשתנה גם בהתאם לשוק, גם בהתאם לתפיסה, למצב הכלכלי, למצב המשפחתי, וזה בסדר. כלומר, אנחנו תמיד מדברים, אני תמיד מדבר על לקבוע מטרות. גם דיברתי על זה היום. כבר לך מטרה, שים לך 3 שנים מהיום, אני צריך לשים 300,000 שקל. עכשיו, ברור שדברים משתנים, והחיים קורים, ופתאום אתה עובר דירה, ופתאום אתה, לא יודע מה, בן, בת זוג, לא משנה מה. אוקיי, עושים את הכיוונים בהתאם. אתה עוזב בעבודה, אתה מקבל פתאום כסף, ונסיבות טובות או לא טובות. עושים את הכיוונים האלה, אבל אתה צריך איזשהו מטרה, איזשהו יעד, ללכת לעברו, ולאט לאט אתה מתכוונן בהתאם לחיים, ובהתאם לסיטואציות.
יפה. אז הבנו איך אנחנו מתעסקים עם שוק ההון בכל הנושא של חיסכון לדירה, ולכולנו יש מוצרים פיננסיים. חלק מהמוצרים הפיננסיים זה כמו פנסיה, שפה המדינה לא נותנת לך יותר מדי שיקול דעת, אתה שכיר, התחלת לעבוד, יש לך פנסיה, ויש מוצרים פנסיונים שכמו קופת גמל או קרן השתלמות או תיק השקעות, שזה רובם כבחירה או חלקם צ'ופרים של מעסיק או כזה או אחר. והשאלה שלי אליך, האם יש לי הון עצמי, אבל לא מספיק גדול לאותה דירה שאני רוצה או מייחל, והאם נכון לפתוח קרן השתלמות, קופת גמל, קרן פנסיה, כדי להשלים את אותו הון עצמי ולרכוש את הדירה שאני מייחל לה?
אז בוא רגע נפרוט, כי יש פה כמה דברים. קודם כל, לגבי פנסיה, גם עצמאים חייבים, אם אני זוכר נכון, מ-2016 להפקיד לפנסיה, שזה בעיניי חשוב. לא ממש אוכפים את זה, אבל זה חשוב. במיוחד בגיל צעיר, אנחנו, אתה יודע, בגילים שלנו, אתה אומר 25-26, אני בן 29, קל, אתה יודע, להתעלם מהפנסיה. זה עוד 30-40 שנה, עזוב אותי עכשיו, תן לי להתעסק בהיום, אבל אתה רואה אנשים שיוצאים לגמלאות, ואנשים שאין מה לעשות, פעם בכלל זה לא היה נהוג וזה לא היה חובה. ואתה רואה שממש קשה להתפרנס היום, ולעומת זאת מי שדאג לעצמו לפנסיה, ואני רואה את זה אישית, על סבא וסבתא שלי משני הצדדים, יש הבדלים, לכן אני כן חושב שזה חשוב לדאוג לפנסיה, וסתם תפיסה, וסתם איזשהו נתון שבעיניי הוא מטורף, שאני שמעתי אותו הוא מטורף, בחיסכון לפנסיה, 10 השנים הראשונות, לרוב זה בין 27 ל-37, אני מדבר על החיסכון המשמעותי, שמתחילים לחסוך בעבודה של גדולים במרכאות, 10 השנים הראשונות, אחריות, לכ-45% מסך הפנסיה שלנו. אוקיי?
כאילו כלומר, בגלל האפקט של הריבית דריבית וכו'.
בדיוק. כלומר, 10 השנים הראשונות, אם אתה תשקיע ותחסוך ב-10 השנים הראשונות, זה כמעט חצי מהפנסיה שלך, כלומר, זה משמעותי כמעט כמו 30 שנה אחרי זה וקדימה. כי כל כסף שאתה תשים היום, יש לו 30-40 שנה לעבוד, בניגוד לכסף שתשים בגיל 50, שיש לו רק 15 שנה. שזה כן. מטורף. זה מטורף, ואני מקווה שעם הנתון הזה אני אשכנע חבר'ה צעירים שמאזינים לך, בין אם הם עצמאים, אז להפריש לעצמם לפנסיה, גם אם יקבלו על זה הטבות מס וכו', ובין אם הם שכירים, לדאוג לפנסיה שלהם, להסתכל על דמי הניהול, ולהבין מה המסלול נכון עבורם. אז זה קודם כל. עכשיו, מכאן אתה מבין שאתה יכול להבין או להניח שאני חושב שלא נכון לבדות את הפנסיה בשביל לקנות דירה. זה התפיסה שלי. שוב, אני מכליל. יש, תגיד לי, תשמע, יש פה את העסקה של החיים שלי, אני עכשיו קונה את הדירה הזאת, לא יודע, במיליון שקל, ועוד 10 שנים היא תהיה שווה 10 מיליון שקל. בסדר, זה משהו אחר. ואתה תגיד לי, תשמע, אני חוסך לפנסיה, אני פה, אני שם, אני צעיר, יש לי עוד זמן לתקן. יש סיטואציות ספציפיות כאלה שאולי כן. ג'נרל, all in all, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזה טעות. לא למשוך לפנסיה, לא לגעת בפנסיה. אני, שאני מסתכל על הפנסיה ושאני מעריך באופן כללי את השווי הנקי שלי, פנסיה זה בצד, אני אפילו לא מכניס את זה לשווי הנקי, אוקיי? זה לגבי פנסיה. ככלל, אצבע, לא לגעת, רק אם יש פה איזה משהו מטורף וזה, או לצד השני, אתה יודע, אין לי לחם בבית, אין לי מה לאכול, אני חייב כסף, אז יש גם אפשרות לבנות את הפנסיה, לפעמים גם בלי לשלם מיסים וכנסות וכו' וכו'. פנסיה דיברנו, בואו נעבור רגע לקרן השתלמות, כי קרן השתלמות זה גם איזשהו מכשיר מיוחד, ואז נדבר על כל השאר. קרן השתלמות, בתפיסה שלי היא צריכה להיות לדברים שהם סופר 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 משמעותיים. עכשיו בסוף זה הגדרה מאוד אינדיבידואלית, כל אחד זה סופר משמעותי, זה משהו אחר בשבילו. בשבילי סופר משמעותי זה פרישה מוקדמת. אני יודע שאני לא רוצה לחכות לגיל פנסיה, אני רוצה לפרוש לפני גיל פנסיה, אני אשתמש בקרנות השתלמות שלי, רק כשאני, בתפיסה, רק כשאני יוצא לעצמאות כלכלית. בסדר? זה התפיסה שלי. עכשיו, יכול להיות שעוד 5 שנים יקרה מצב שאני אצטרך לממש חלק מזה בשביל לקרות את דירת החלומות שלי או משהו כזה. זה גם משהו שאני יכול לקחת בחשבון, אבל אם זה סתם דירה להשקעה או פה ושם, בעיניי זה לא נכון לעשות את זה, אולי שווה לחכות עוד טיפה, אולי שווה מה שנקרא לחפש הזדמנות אחרת, כי תמיד כנראה יהיו הזדמנויות, ושוב אני מחריג ואומר, אני קצת יותר סלחן פה, בניגוד לפנסיה פה בקרן השתלמות אני קצת יותר סלחן, יש פה איזו עסקה בוננזה, יש עסקה שאתה ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה, אתה די בטוח שתרוויח פה הרבה מאוד כסף, אתה תכניס את סט השיקולים, תבין את כל העלויות של עסקת נדלן, קח את הפטורים בקרן השתלמות, קח את הצורות הזה, תיקח הנחות קדימה, תגיד עדיין אני רואה פה בסבירות מאוד גבוהה שעדיף העסקת נדלן, מרחבה, אני לא אומר לך אל תיגע בחיים והכל, באופן כללי אני מעדיף שלא, אבל עסקאות כאלה אפשר, ואז כל השאר אני לגמרי אומר שאפשר. כלומר, אם יש לך עסקה טובה ויש לך כסף בגמל להשקעה או במסחר עצמאי או משהו כזה לא יהיה, ולא תכננת למשוך, יכול להיות שתכננת להשאיר את זה ל-10-15 שנה, אבל וואלה, יש פה עסקה טובה, יכול להיות שזה דירה למגורים, בית החלומות שלך ושל אשתך, אתה אומר וואלה, אני רוצה לחיות שם, אז אני מזדקן שם ומגדל את הילדים. אחלה, בסדר, בסוף בשביל זה יש כסף. צריך לזכור את זה, בשביל זה יש כסף, לא בשביל שישב בקרן השתלמות, כן? אז אני אומר, פה אני מבחינתי הרבה הרבה יותר מקבל, ואומר וואלה, שווה לשבור תוכנית חיסכון, או שווה לשנות תוכניות אם יש עסקת נדלן טובה, בין אם זה למגורים או בין אם זה להשקעה.
נייס. בא לי להביא אותך לאיזה סנריו של שיחת טלפון שלי ושל חבר טוב, ולשמוע מה דעתך. ואני קצת יקשה עליך על הנושא של הפנסיה כן או לא. חבר טוב היה איש קבע, היום הוא במילואים, היום לפני המילואים בוא נגיד ככה, או חוץ מהמילואים, כי פתאום המילואים כבר תפסו נפח משמעותי בחיים של הרבה מאיתנו, אז חוץ מהמילואים או לפני המילואים הוא הייטקיסט, מרוויח כשכיר משכורת יפה, מעל 20,000 שקל בחודש.
נטו?
נטו. מעל 20 נטו בחודש, בחור בן 30, צופה גם שהוא ירוויח יותר כסף בשנה, שנתיים הקרובות, ולא חוסך יותר מדי הון עצמי, הרשה לעצמו רכב, וחי בסחירות, וכולי וכולי, אבל מה? יש לו קרן פנסיה של למעלה מ-300,000 שקל, וכמו שדיברנו קודם על גיל 30, גיל 30 בחברה הישראלית כבר ישר מסמל איזה תפיצה בסמל סטטוס האישי שלך, אם זה ברמה הזוגית, ואם זה ברמה של קניית דירה, והוא שוקל עם עצמו, האם למשוך את אותם 300, אתה יודע, לשלם את ה-25% מס, תקן אותי אם אני טועה.
לדעתי 35%.
35?
כן, בפנסיה.
לשלם את המיסוי הגבוה, שאין ספק שהוא גבוה, ולהוסיף את ההון עצמי שיש לו, להגיע לאזור ה-300-350,000 שקל, ולרכוש את הדירה הראשונה. האם זה לדעתך השיקול נכון? או אתה אומר, חביבי, תמשיך לחסוך, אולי תלווה עוד אופציות, תלווה מאוד אנשים, ותתקדם משם, תתחיל משם.
אני, תראה, צריך עוד קצת נתונים, בסוף, אתה יודע, תלוי איזה דירה גם. תבוא, תגיד לי, יש פה דירה מתחת למחיר שוק, מצאתי מיורש או משהו כזה, וזה עסקה מאוד כן. מאוד כדאית. יכול להיות. אבל ככלל, כמו שאמרתי, אני עזוב רגע את הכלל, אני מתייחס לסיטואציה, לסנריו הספציפי הזה, אני לא הייתי רוכש דירה כרגע, למרות שאני כן חושב שיש הזדמנויות בשוק הנדלן, אנחנו מדברים על דצמבר 23,
אנחנו כן, תכף נגיע להזדמנויות, כן.
סבבה, אז אני אומר, אני לא הייתי פודה את הפנסיה, בשביל סיטואציה כזאת, אני כן, אולי, אם אתה אומר שהוא, מה שנקרא, מרוויח הרבה כסף, אז זה אומר שאמור להיות לו תזרים חיובי גבוה, כלומר, הוא אמור להיות בפלוס 10 או 15 בחודש, שוב, אני לא יודע בדיוק איך הוא חי, 15 זה קצת קיצוני, אם הוא חי מחוץ לבית, אז לא 15, אבל 10 בחודש זה לגמרי משהו שאפשר לחסוך. עכשיו, אם יש, קודם כל אפשר לחסוך ולהשקיע את הכסף, ועם חיסכון יחסית אגרסיבי, זה דבר ראשון, ודבר שני, אם יש עסקת נדלן, אפשר לבדוק, אפשר לחפש, עדיף לא לנסות לבדוק את הזה, אבל אם יש עסקת נדלן שמגיעה והכל, אני לא חושב שזה מילה גסה, כן, לקחת איזושהי הלוואה, יכול להיות משפחה, צריך להיות יצירתיים, אני לצורך העניין, לדוגמה, שהייתי בסיטואציה לא, לא דומה, אבל רציתי להשקיע בנדלן בחול, ולא רציתי להשתמש בכסף שיש לי, כי הוא היה בשוק ההון והכל, והייתי בתזרים מאוד מאוד גבוה, לקחתי הלוואה יחסית זולה, עוד אז היו דריבות יותר זולות, אבל גם עכשיו הייתי עושה את זה, הלוואה יחסית זולה בפריים מינוס חצי, מהקרן השתלמות, מהפנסיה של אבא שלי. הוא לא השתמש בזה, אני מחזיר לו כל חודש את הכסף, הכל סבבה, אני יכולתי להחזיר הרבה יותר מזה, לא היה חשש שאני לא אחזיר את הכסף, אז הכל בסדר, אתה מבין? עכשיו אפשר להיות טיפה יצירתיים, להחזיר את הכסף.
כאילו יש אופציה בעצם להלוות כנגד הקרן פנסיה, ואז לשלם ריבית נמוכה, נכון?
בדיוק,
שפת העם.
כל נכס פיננסי, קרן השתלמות, קרן פנסיה, כמובן שלא כל חברה מאפשרת את זה, יש להם הגבלות, רגולטוריות וכו' וכו', אבל בגדול, אם יש לכם נכסים פיננסיים, כמו קרן פנסיה, קרן השתלמות, אפילו גמל להשקעה או פוליסת חיסכון, אתם יכולים לקחת הלוואה כנגדם, ולקבל הלוואה בתנאים יחסית טובים של פריים מינוס חצי באזורים האלה. אז אני אומר, הטריק או לא טריק, זה להחזיר את ההלוואה מאוד מאוד מהר, וגם אם אתה בא, אם אתה משלם, סתם אני אומר, 6% לשנה, אוקיי? פחות או יותר, זה פריים מינוס חצי באזורים האלה, שנגיד 6% בשנה, אז זה, נגיד סתם, על 100,000 שקל, זה 6,000 שקל בשנה. אז לשנתיים זה פחות או יותר 12,000 שקל. קצת יותר, עם ריבית דריבית והכל, אבל באזורים האלה, זה לא נורא. זה, תחשוב, רק הכנס שהוא הולך שלם 35% מה-300,000 שקל, אנחנו מדברים פה על 100,000 שקל כנס. אוקיי? אז עדיף לקחת הלוואה שהוא יחנק, כן, הוא יחנק, והוא ייקח את עצמו לקצה, ואולי הוא יוותר טיפה, יש עסקה טובה, נכון? זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לקנות דירה, אז הוא יחנק טיפה, והוא יקצץ טיפה מהלייפסטייל שלו, לא משנה מה, הוא ימצא איזושהי דרך להגדיל הכנסה בזה, לא יודע מה, בחלטורה כזאת או אחרת, הוא יעזור לחברים, יעזור למשפחה, שיעורים פרטיים, נהג וולט, you name it, לא משנה מה. אם זה באמת מספיק חשוב לו, לתקופה קצרה, לא לאיזה. שנה, שנתיים, שלוש, אתה סוגר את ההלוואה הגדולה שמעיקה, כי אתה מחזיר כל חודש, 5, 6, 7 בחודש, אתה סגרת מה שנקרא את ההלוואה של ההון העצמי, ואז אתה בא הרבה יותר חכם. כלומר, זה מה שאני הייתי עושה בסיטואציה הזאת, זה מה שאני הייתי, אתה יודע, ממליץ, מייעץ. כמובן שאין לי את כל הנתונים, אבל ממה שיש לי
כרגע,
מה שאני הייתי הולך עליו, ולא, לא הייתי פודה את הפנסיה.
מעניין מאוד. אז בוא נגיד ככה, הגעתי להון העצמי הדרוש, ומצאתי איזה נכס שמעניין אותי, קיבלתי את כל הנתונים שזה מה שאני רוצה להשקיע, וזה הנכס שאני רוצה לקנות, תן לי כמה כללי אצבע, כי אני יודע שזה נושא מאוד מאוד עמוק ומאוד מורכב, כמה כללי אצבע לפני שלוקחים משכנתה, מה הדברים החשובים שאני צריך לבדוק, סלש לעשות, סלש לקחת בחשבון, לפני שאני לוקח משכנתה, כי שהרבה מאיתם ששומעים משכנתה, זה נשמע משהו ככה מאוד בומבסטי, גדול, מפחיד, מאיים, מה הדברים החשובים?
אוקיי, אז אני רגע אתן עוד פתרון, כי שאלה לי לראש תוך כדי ששאלת את השאלה, פתרון נוסף זה אופציה לרכישת דירה מקבלן. במיוחד בתקופה הזאת, קבלנים מאוד מאוד גמישים עם הפריסה של המימון, אפשר לשים רק 10%, אני אפילו שמעתי על פרויקטים של 5%, אבל...
באמת? וואי, זה לא שמעתי.
אבל זה קצת קיצוני, שים 10%, שים 15%, דבר איתי עוד 3-4 שנים שהדירה מוכנה. בינתיים הבחור עובד בהייטק, חוסך כסף, יכול להשלים את הכסף להון העצמי לדירה, זה גם כאילו לקראת המשכנתא שהוא יצטרך לקחת עוד 3 או 4 שנים, זה עוד אופציה שאפשר לשים על השולחן, ודווקא אנחנו מדבר על הזדמנויות, דווקא מקבלנים יכול מאוד להיות שהוא ימצא הזדמנויות, אז זהו, זה היה לי חשוב להגיד, כי זה עוד אופציה שהיא חשובה.
מעניין, כן.
עכשיו שאלת לגבי משכנתא ומה חשוב לשים לב, אז הטיפ מספר אחד והכי הכי גדול, זה לא להיות לא לחשוב שאתם גאונים מאוד מאוד גדולים, ולקחת יועץ משכנתא פרטי אישית שלכם. אוקיי, זה רול נאמבר 1, עכשיו אני אומר את זה מתוך, אולי תגיד, תבוא מתוך פוזיציה, אני לא יודע אם אמרתי, אבל עשיתי קורס יועצי משכנתאות. אני אסייג ואני אגיד, אני לא נותן שירותם של ייעוץ משכנתא, עשיתי את זה בשביל ללמוד, בשביל להתפתח, בשביל להכיר, בשביל ההתפתחות המקצועית שלי, אל תפנו אליי, אני לא עושה את זה, אם תרצו אני יכול להמליץ לכם על חבר'ה טובים, אבל אני לא עושה את זה. ועדיין, כשעשיתי את זה כחלק מהזה, עברתי על משכנתאות של חברים, של משפחה, של דברים כאלה, וראיתי משכנתאות עם הבדלים של, אתה יודע, ההבדל בין משכנתה לא טובה למשכנתה טובה, של באזור ה-150,000 שקל, אוקיי? ואפילו זוג שעברתי להם על המשכנתה והזנתי את הנתונים, ואפילו שבאותה תקופה הריבית התחילה לעלות, הם לקחו בריביות כשהריבית הייתה אפס. וכשאני הסתכלתי, הריבית רק התחילה לעלות, היא עדיין לא הייתה כמו היום, אבל התחילה לעלות, הם היו צריכים לשלם כנס של, לא יודע, היה 40-50,000 שקל, ועדיין הם היו חוסכים 100,000 שקל, אוקיי? אם הם היו ממחזרים משכנתה, שזה מטורף, זה מטורף, אז אל תחשבו שאתם גאונים גדולים, אל תחשבו שתהיו תמימים ונאיבים שהיועץ בבנק ייתן לכם יועץ במרכאות, הוא לא יועץ, הוא משווק משכנתה, הוא מקבל כסף מהבנק והוא יש לו יעדים, ובסוף הבנק זה מי שמניח לו את הכסף, את האוכל של השולחן מה שנקרא. לכן אל תבנו על היועץ בבנק, הוא יכול להיות מאוד מאוד נחמד, אבל הוא בסוף עובד של הבנק, והאינטרס שלו זה לדאוג לבנק ולא לכם, אז לא להתקמצן, והטיפ הראשון זה לקחת יועץ משכנתה פרטי. אם אתם מאיזושהי סיבה לא עושים את זה, אז לפחות תשבו בין כמה בנקים ותנסו להתמקח ולהבין מה התמיל הנכון עבורכם. זה דבר ראשון. דבר שני, בגדול, אם לקחתם יועץ, אתם לא צריכים יותר מזה. יועץ טוב ומקצועי ידאג לכם גם לתמהיל, אוקיי? שתמהיל, אני רק אסביר בשתי מילים למי שלא מבין, בסוף משכנתה בנויה בדרך כלל מכמה הלוואות, לא מהלוואה אחת, היא יכולה להיות בנויה מהלוואה אחת, אבל בדרך כלל בנויה מכמה הלוואות, הקלאסי זה שליש, שליש, שליש. כלומר, הלוואה אחת שהיא צמודה לפריים, כאילו שהריבית משתנה בהתאם לפריים, הלוואה אחת שהיא אולי קבועה ולא צמודה, כלומר, הריבית היא ככה בדיוק איך שהיא, והלוואה אחת אחרת שהיא, לא יודע מה, קבועה וצמודה למדד המחירים לצרכן. לא ניכנס לזה יותר מדי עכשיו, כי זה פרק שלם רק על זה, אבל בשורה התחתונה חשוב להבין מה התמהיל הנכון עבורכם, ולהבין את הסיכונים. סתם דוגמה, עכשיו הפריים עלה, אתם צריכים להבין שאתם שומעים כל חודש יותר. הצמודה, אם לקחתם הלוואה שהיא צמודה למדד, והמדד עלה, יש אנשים שמחזירים כל חודש 1,000 שקל, כל חודש 3,000, 4,000 שקל משכנתה, ובאים ומסתכלים אחרי שנה, אומרים, בוא נה, המשכנתה לא ירדה בכלל, ולא מבינים למה. אז שאני מסתכל, אני רואה שהמשכנתה שלהם צמודה למדד, והם אפילו לא הבינו את זה שהם לקחו משכנתה. לכן אני אומר, שאלת אותי מה זה, קחו יועץ, משכנתה, פרטי, מעבר לזה, ברכישת דירה, קחו, זה אני כבר חושב שנהיה די טריוויאלי ודי ברור מאליו, עורך דין שמייצג אתכם, גם בדירה מקבלן, למרות שבדירה מקבלן אתה צריך לשלם לקבלן על העורך דין.
על העורך דין שלו, כן.
בדיוק, אתה משלם על העורך דין שלו, עדיין לקחת עורך דין שלכם, העורך דין של הקבלן, זה ששילמתם לו, זה לא אומר אגב בסיטואציה הזאת
שהוא ייצג אתכם.
בדיוק, הוא לא מייצג אתכם, הוא מייצג את הקבלן בהגדרה. אתם משלמים לו על כל מיני תופסיאדה וכל מיני שטויות מאחורי הקלעים, טאבו ועניינים, וגם כי זה החוק, זו האמת. אז אלה שתי טיפים שגדולים, יועץ משכנתה פרטי משלכם ועורך דין שייצג אתכם.
מאוד מאוד מתחבר להערה השנייה, אני כרגע מתמחה במשרד עורכי דין שעוסק בנדל"ן, ואני רואה כמה זה חשוב שאתה מביא מישהו מטעמך, מצד הרוכש, פתאום אתה ער לדברים נוספים, לדברים שלא שמת לב, זה סופר סופר חשוב. טוב, בר, אנחנו רגע לפני סיום, ובוא נגיד, היה פרק גדוש לפנינו, דיברנו גם על איך בכלל חוסכים לדירה, אם לקנות דירה או לקחת, להשקיע בדברים אלטרנטיביים, איך משם אני מתקדם לכיוון המשכנתה, קופות גמל, קרנות פנסיה וכולי, ובוא נגיע לשאלות השאלות, אנחנו בדצמבר 2023, והתקופה תקופה מאוד מורכבת, מלחמה שמביאה איתה הרבה חוסר ודאות בשוק, יש יותר מ-100,000 איש מובטלים, הריבית עולה, בינתיים נעצרת טיפה עולה, אבל בוא נגיד אנחנו בתקופה של אינפלציה וסביבת ריבית גבוהה, האם עכשיו זה הזמן לקנות דירה בישראל?
תראה, הנבואה ניתנה לשוטים, זה קודם כל, חשוב לי להגיד, לכן כל פעם ששואלים אותי, אני מאוד 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 נזהר, אני אתן הערכה, אני אשתדל לבסס אותה כמה שאפשר על נתונים, גם הנתונים הם לא תמיד חד משמעיים, כי מאוד קשה להבין מה הנתונים, וזה תמיד בדיליי, כי זה שוק שהוא מאוד קשה לאסוף בו נתונים, ולפעמים יש הבדלים בנתונים של טעים בין הלמ"ס לגוף כזה או אחר. אני אגיד דבר כזה, איך שאני רואה את הדברים, ובסוף כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו. אין ספק שעוד מלפני המלחמה, עזוב רגע את המלחמה, עוד לפני המלחמה הריבית עלתה, וראינו האטה משמעותית בשוק. זה עובדה, ראינו האטה משמעותית, זה עובדה. אין פה איך להתווכח על הדברים. וקבלנים התחילו, אתה רואה את רק הקבלנים שהם התחילו לתת הטבות, וגם הנחות במחירים, אבל גם הטבות בתנאי מימון והכל ששווים הרבה מאוד כסף. לא ניכנס לזה עכשיו, בדיוק עשינו על זה פרק בידע שווה כסף, למה הקבלנים לא יכולים להוריד במחיר עצמו, בגלל הדוח אפס וכו' וכו', אז הם ייתנו הנחות ולפעמים הטבות במאות אלפי שקלים במימון, אבל לא ייתנו לך 100,000 שקל הנחה אקסטרה, מה שנקרא מהמחיר, אבל רגע לא ניכנס לזה עכשיו. אז אני אומר, השוק היה די קפוא ומעלת ריבית עוד לפני המלחמה. והתחלנו לראות קבלנים נופלים, רום כנרת וכו' וכו', ועכשיו אנחנו רואים את חנן מור שהקש ששבר את גב הגמל, באמת היה הנושא של המלחמה, אין מה לעשות, המלחמה עוד יותר הכביד על שוק הנדלן, ואין ספק שקבלנים כבר פושטים רגל, וכנראה שיהיו עוד כאלה שיפשטו רגל. חנן מור היה גוף גדול, היה, זה חברה ציבורית, זה לא איזה קבלן קקמייקה כזה שעושה, לא יודע מה, עשה פרויקט או שניים של...
תמה אחת, כן, בקריות.
בשורה התחתונה, בדווח הקרוב, אין לי ספק שאנחנו נראה, זה ימשיך ככה, ובסוף זה מאוד מאוד תלוי במלחמה, אבל בדווח הקרוב, גם המצב רוח, אף אחד לא בא לקנות דירה עכשיו, ואף אחד לא חושב על זה, למרות שעכשיו לאט לאט זה קצת יותר, אני אישית רואה את זה גם יותר אנשים שמחפשים ומתעניינים, אני כן רואה התרששות בשוק, אבל לא הגענו עדיין למה שהיה לפני, אבל אם אני מנסה ככה להרוז את זה, בסוף, אני אישית חושב שאנחנו בתקופה כזאת שיש שעתה ויש הזדמנויות, ודיברנו על זה במהלך הזה, והזדמנויות אולי אנחנו נראה אותם קודם כל אצל קבלנים, ואצל קבלנים לחוצים, ופה זה קצת טריקי, כי אנחנו רוצים קבלן שהוא לחוץ מצד אחד, כדי שייתן לנו הנחה, מצד שני אנחנו לא רוצים קבלן לחוץ מדי, שעוד רגע פושט רגל, למרות שיש ערבות חוק מחר וכו' וכו', זה לא אומר שהכסף שלנו ילך, אבל לא בא לנו לאף אחד להיות באיזשהו תרחיש כזה, ועכשיו...
להיכנס להרפתקה של בתי משפט, ולמשוך את הכסף חברה וכו', כן.
בדיוק, בדיוק. זה סתם עיכוב, אנחנו מפסידים תשואה פוטנציאלית ועסקאות אחרות. לכן צריך לשים לב עם הדבר הזה, אבל כן לבדוק קבלנים, ואופציה לרכישת דירה מקבלן, וזה אגב דברים שאמרתי לך עוד לפני הפרק שאנחנו עושים בקליקת הנדלן, או דברים כאלה, זה דברים ש... בדיוק בגלל הדברים האלה, והמצב של השוק, אנחנו כן מזהים הזדמנויות. בעיקר מקבלנים, זה דבר ראשון, אבל אין לי ספק שברגע שזה יבוא מקבלנים, אנחנו נראה את זה גם ביד שנייה, יותר ומותר מוכרים יהיו לחוצים למכור, בין אם זה כאלה שהתחייבו למכור את הדירה ועברה שנה וחצי, למרות שהם כן קיבלו איזושהי דחייה עכשיו, אבל עדיין. אז אנחנו נראה הזדמנויות בתקופה הקרובה, בעיניי. קדימה, בסוף, מתישהו, אני מאמין שננצח, אני לא חושב שלמישהו יש ספק שמדינת ישראל תנצח את כל הדבר הזה. ובדרך כלל גם אחרי מלחמות יש התאוששות כלכלית. אוקיי? התאוששות כלכלית וצמיחה כלכלית, שוב, זה אין פה גרנטי ואף אחד לא יודע מה יהיה, ובסוף יש תרחיש שאני מפחד ממנו, זה שאנחנו נתקע ונשקע בבוץ בעזה חלילה, וניכנס לשם לאיזשהו משהו כזה ש... אתה יודע, אלינו קשה לצאת ממנו.
בא לי ללבנון בשנות ה-90.
כן, ואז אנחנו בבעיה, ואז אנחנו בבעיה. אבל אם אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו נסיים את המערכה בעזה, זה ייקח כנראה עוד כמה חודשים וזה ישפיע על המשק, אבל בסוף אנחנו נסיים את הדבר הזה ויהיה סוג של תמונת ניצחון, פחות או יותר. נניח שאנחנו באמת גם לא נכנסים למערכה, כרגע יש מלחמה בצפון, אבל אני מדבר על מערכה שאנחנו נכנסים, מה שנקרא רגלית, ללבנון. זה מבחינתי כן. משהו אחר. ואז אנחנו באמת בסיטואציה אחרת, אבל אם אין לנו את זה שם, ובדרום אנחנו שם, והמהפכה המשפטית וכל מה שקשור לזה מאחורינו, אני מקווה ומאמין שאנחנו הולכים לקראת מה שנקרא גל אופטימיות כזאת, וכנראה שגם תבוא הורדת ריבית, גם בגלל שכל העולם הולך להוריד ריבית, לפחות זה הצפי כרגע, ארצות הברית ואירופה, וגם אנחנו כנראה נוריד ריבית, לא יודע אם לפני העולם או אחרי העולם, תלוי באמת במלחמה ובתנאים בשוק, אבל תדמיין את הסיטואציה הזאת, שמצד אחד אנחנו נוצרים במלחמה, ויש מה שנקרא סוג של אופטימיות כזאת בעם, וכולם ככה במצב רוח טוב, והמשק מתחיל להתעורר וכו' וכו', יש הורדת ריבית כדי ככה להזרים את המשק, וכי כל העולם הוריד ריבית, יהודים כנראה מחול, כנראה, אנחנו רואים לצערנו בגלל האנטישמיות, יעלו יותר לארץ, עזוב שדיברו על איזה מיליון עולים וזה, זה נראה לי תרחיש מטורף, אבל גם אם יעלו כל שנה עוד 20-30 אלף עולים, עוד, זה הרבה מאוד זה, זה עוד 10 אלף דיור, אוקיי? כלומר, בסוף יש פה איזשהו דבר כזה שאתה יודע, היו ביקושים, בסוף אין מה לעשות, אנשים חיים פה ואנשים רוצים וצריכים לקנות דירות, זה לא משנה אם הם קונים דירות למגורים שהם חיים בהם או שהם בסוף או צריכים לשכור דירה, זה לא משנה, בסוף הם צריכים דירה. אז
ברור.
גם תרחיש של ביקושים שהיו עוד מלפני בתחילת עליות הריבית, ובגלל המלחמה זה עוד יתארך, אני לא יודע מתי נסיים עם זה, מתי שזה ייגמר, זה דבר ראשון, אופטימיות אחרי ניצחון זה דבר שני, איזה סוג של אופטימיות, דבר שלישי, כנראה הורדת ריבית לא לאפס, אבל הורדת ריבית של אחוז, פחות או יותר, זה מה שמדברים עליו, בין 0.5% לאחוז, עלייה של יהודים מחול, ותוסיף לזה שזה מצד הביקושים, ומצד ההיצע יש לנו גם בעיה, כי קבלנים עוד מלפני המלחמה כבר הפסיקו לגשת למכרזים, אמרו, אלו, הריביות גבוהות, אני לא רוצה לגשת למכרזים עכשיו, אני לא יודע מה, וראינו מכרזים שנופלים, מה שלא היה ב-2021 או 2022, מכרזים נכון. נופלים, יש פחות התחלות בנייה, במיוחד עכשיו, עם המלחמה יש פחות התחלות בנייה, במיוחד עכשיו, לא רק התחלות בנייה, כמעט, כאילו יש הרבה פחות, וירידה משמעותית, תסתכלו על הנתונים, אין לי יותר מול העיניים, גם אלה שכאילו גם הדברים שבביצוע מתעכבים בגלל שאין פועלים פלסטינים וכנראה גם לא יהיו פועלים פלסטינים, אז עד שיביאו חבר'ה מהודו או רומנים או סינים או לא משנה מה, זה הולך להתעכב. אז גם מה שבביצוע מתעכב, גם התחלות הבנייה כרגע מתעכבות, וצריך להבין, בסוף התחלות בנייה זה לא לחיצת כפתור, זה לא אופ, מחר אני מתחיל לבנות. זה תכנונים, ועד שיש, עד שניגשים למכרז, ועד שהמכרז נסגר, ואז הקבלן עולה לשטח, וכו, וכו, וכו. אז יש פה פגיעה בהיצע, מצד אחד, וכל מיני אלמנטים שאם התרחיש הזה יקרה, שוב, זה תרחיש מסוים שיכול להיות שלא יתממש, אבל אם הוא יקרה, אז פתאום יהיה איזשהו בוס של ביקוש, בעיניי לפחות. וכשיש הרבה ביקוש ולא הרבה מאוד הצעה, די ברור מה הולך לקרות. שוב, אני אומר, זה איזושהי הערכה ואיזשהו תרחיש מסוים שלדעתי הוא סביר, כמובן שיכולים לקרות דברים, ומלחמה בצפון, ומלחמה בינלאומית, ואלף ואחד דברים, ונשקע בעזה, ואולי לא תהיה התאוששות, ואולי יהיו פה מיתון, ואולי הרבה מאוד קבלנים יקרסו. יכול להיות הרבה מאוד דברים, אני לא אומר שלא, ויכול להיות שזה לא ייקח חצי שנה, יכול להיות שזה ייקח שנה וחצי. אני באמת לא יודע מה לשים את הנקודה, אף אחד לא יכול לדעת. אבל בתפיסה שלי ככה אני רואה נכון להיום את הדברים, ושכל אחד יגזור מזה את המשמעויות שלו. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד לאנשים תקנו עכשיו, תקנו מחר. השתדלתי לתת פה איזשהו סוג של לשלב בין עובדות ובין תרחישים שהם בעיניי סבירים, ושכל אחד יעביר עליי ביקורת ויחשוב מה שהוא רוצה לחשוב.
מעניין, אני יכול לתת לך את הפרספקטיבה שלי שאני רואה במשרד איפה שאני עובד, שאנחנו עוסקים הרבה גם בהתחדשות עירונית וגם בעסקאות גדולות, שבאמת יזמים, מי שיכול קצת לדחות ולעכב ולשנות, מעדיפים שזה שינוי מגמה. כי בעבר יזמים דווקא ניסו לזרז תהליכים ולקדם תהליכים וכמה שיותר מהר, ובוא נביא עוד עובדים ובוא נקצר זמנים, ואם אפשר גם לעבוד 24/7 אז נעבוד 24/7, ופתאום כולם טיפה מורידים רגל מהגז ומנסים למשוך זמן, כי באמת התקופה היא לא קלה, וזה תרחיש שלי שיותר משולב עם אמוציות וככה אסוציאציה. אני אומר 2024 תהיה שנה לא קלה למשק הישראלי ולחברה, אבל 2025 תגיע איתה גם הצמיחה והעלייה, כמו תמיד, כמו שאנחנו יודעים, אחרי כל ירידה יש גם עלייה. אז זה ככה תרחיש שאני רואה, אבל הולך להיות מעניין, ואני חושב שנתת פה סקירה באמת נרחבת ומקיפה. רגע לפני סיום, אנחנו תמיד אוהבים לסיים בשאלות קצרות, שאתה עונה עליהן בכן או לא, על חלקם ככה דיברנו וענית, ועד עכשיו כל שאלה ששאלתי אותך, יכלת מה שנקרא...
נחפור.
לשפוך, כן, לשפוך חופשי את הידע שלך, פה אתה אומר כאילו כן או לא, כאילו בוא נגיד ככה או יותר נכון, האם תעדיף או לא תעדיף, כאילו מה אתה רואה במילה.
אוקיי, בוא ננסה.
כמו מיתוסים כאלה. אז בוא ננסה. דירה להשקעה ולזכור במקביל או דירה למגורים?
דירה להשקעה ולזכור במקביל.
דירה במימון מלא או כמה שיותר הון עצמי?
דירה במימון מלא.
דירה ישנה או דירה חדשה?
דירה חדשה.
דירה במרכז או דירה בפריפריה?
דירה במרכז.
דירה להשקעה או השקעה בשוק ההון לטווח ארוך?
השקעה בשוק ההון לטווח ארוך.
דירה בארץ או דירה בחול?
דירה בארץ.
מעניין. היו פה כמה שאלות שהפתעת אותי, אני חייב להודות, אבל מאוד מאוד מעניין.
שוב, אני אגיד סתם, שאלת...
לא, ברור, ברור, שום דבר לא חד-חד ערכי, ברור, כל דבר...
יש הרבה סרגים, אבל שאמרת נגיד דירה להשקעה או שוק ההון, אז דירה להשקעה יש לזה משמעויות.
ברור, ברור.
אותו דבר, בארץ, בחול, זה מאוד מאוד תלוי, אני אישית גם משקיע בחול, כן? סתם כי למאזינים שלא מכירים אותי, אני משקיע גם בנדלן בארץ, גם בנדלן בחול, וגם בשוק ההון לטווח ארוך. ככה רק שאני אסגור פה את כל המעגל.
ברור, ברור, ברור. אז רגע לפני סיום, אנחנו תמיד אוהבים לסיים באיזה תובנה קטנה, אז אם יש לך איזה תובנה, דווקא בתקופה המורכבת הזאת, לחבר'ה הצעירים שמקשיבים לפרק, איזה תובנה לסיום?
לחבר'ה הצעירים שמקשיבים בזמן הזה, תראה, זה תקופה לא קלה, ואולי הם במילואים בכלל, ואתה יודע, ומה שאני אומר בכלל לא רלוונטי, אבל מי שיכול לשמור כמה שאפשר על שגרה, זה מה שאני מנסה, לעשות טוב כמה שאתם יכולים, אם אתם יכולים לתרום זמן, או כסף, או לא משנה מה, או מהידע שלכם, תעשו את זה. זה בדרך כלל חוזר בצורות ישירות וגם לא ישירות, בצורה מאוד מאוד טובה. ולגבי הפיננסים, תנצלו את העשור הזה, תנצלו את העשור הזה, את הזמן הזה, עד שאתם מתמסדים ועד שזה, תגדילו, תמקסמו את פוטנציאל ההסתכרות שלכם, תחסכו כמה שאפשר ותשקיעו בצורה כמה שיותר אגרסיבית בהתאם שוב ליכולות ולסיכונים ולסיבולת הסיכון שלכם, תנסו את הזמן הזה כדי לבנות לעצמכם תשתית כלכלית חזקה ויציבה, אני בטוח שאתם תודו לעצמכם 10 ו-20 שנה קדימה, אתם תהיו במקום אחר, לא בכך בשביל להיות איזה מיליונרים וחופש כלכלי כל אחד וכו וכו, אני באמת חושב שזו הזדמנות שאחר כך מאוד 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 קשה, אני רואה אנשים, הרבה הרבה יותר קשה לעשות את זה עם שני ילדים, שאתה בן 35 עם שני ילדים ומשכנת על הראש, מאוד מאוד קשה לחסוך ומאוד מאוד קשה לעשות צעד משמעותי קדימה.
מסכים, 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 אני אתן תובנה קטנה שלי, ולפני כן קודם כל אני אגיד לך תודה רבה על פרק מדהים.
תודה רבה.
זה לא שיחה ראשונה שלי ושלך, וכל פעם שאנחנו מדברים אתה מחדש לי ומחדד לי עוד דברים בעולם הזה. אני אתן תובנה שלי שבעולם הפיננסים, איך שאני רואה את הדברים, ובכלל בחיים, לא בהכרח איפה שהעדר הולך, זה הסיטואציה הנכונה, ואם עכשיו אנחנו בתקופה של משבר, וכולם דווקא סוג של נכנסים לבונקר, ושומרים את הכסף, ולא לוקחים יותר מדי סיכונים, כי הכל מורכב, וכמובן כמו שבר כל הזמן דאג להגיד כל מקרה לגופו, אני חושב שדווקא בסיטואציה הזאת עדיף ככה להרים את הראש החוצה, וכל אחד ביכולות הכלכליות שלו, ביכולות הפיננסיות שלו, לפי איך שהוא מכיר את החליפה הפיננסית שלו, יכול כן להשקיע, כן לחפש הזדמנויות כאלה ואחרות, כי זה לגמרי הזמן.
סטטיסטית אתה צודק, אתה צודק, ואגב אני אגלה לך סוד, זה משהו שאנחנו עשינו, אני עשיתי והכנסתי כסף בתקופה הזאת של המלחמה, סטטיסטית זה פשוט נכון, עשיתי את זה בקורונה ועשיתי את זה שוב עכשיו.
בדיוק, תמיד אומרים שבכל משבר, תמיד אומרים שבכל משבר יש את השירים החדשים ואת האלה שקרסו החדשים, כאילו תמיד זה
ככה. זה נכון.
אז תודה רבה, אם אהבתם את הפרק והקשבתם לנו עד עכשיו, דרגו אותנו כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אוזניים שרעבות להצלחה, חפשו אותנו בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק וטיק טוק, ואם יש לכם נושא שמעניין אתכם אז שתפו אותנו, וכמובן ידע שווה כסף כמו שבר אמר, חפשו אותם בכל מקום, לגמרי ידע ששווה כסף ומאוד מאוד מעניין, אז תודה רבה בר, תודה רבה לכם המאזינים.
תודה רבה.
וזהו. יהיה בקשר.